שוב שלום לכם מהכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נמצאים עכשיו לקראת המושב שיעסוק בציבור הערבי בישראל, ובנושא הזה נמצא איתנו פרופסור מוחמד איסאווי, יושב ראש הוועד המנהל של מכללת תל קסמי בבאקה אל גרבייה, מכללה לחינוך. שלום רב לך.
שלום.
אם תוכל רק לדבר למיקרופון.
שלום, שלום.
אז אנחנו רוצים קודם לשאול אותך, מהן המגמות של ההשתלבות לעומת המגמות של ההתבדלות שאתה מזהה במגזר הערבי כיום?
זו באמת שאלה מורכבת וגם מסובכת. לדעתי ולמיטב הבנתי, מתוך החברה הערבית פנימה ומתוך החברה הישראלית, למרות חוק הלאום, למרות חוק השפה הערבית ולמרות הרבה חוקים שמאפיינים באמת באופי לצערי של גזענות, אני רוצה להגיד שיש כיוון של הדור הצעיר כן להשתלב בחיי החברה הישראלית. המנהיגות לצערי בחברה היהודית הישראלית, אם זה פוליטית, אם זה כלכלית, אם זה עתונאים, אם זה בתחומים שונים, שומעים מדי פעם הצהרות באמת של הרחקת הציבור הערבי ומידור הציבור הערבי מהקונסנזוס, מהמרחב הציבורי, מרכזי ההחלטות. אבל מספיק להסתכל על האוניברסיטה ועל הטכניון השנה ולראות 22% סטודנטים ערבים נכנסים לשנה א'. החיים נמשכים, החיים נמשכים, מתקרבים למרות כל מה שיש. בצד שני כמובן בהחלט תנועת הבדלנות יש בו ושם, אבל היא לא תנועה דומיננטית. הערבים מסרבים להיות אויבים של המדינה. הם רוצים כן להשתלב במדינה. הבעיה, אני למיטב הבנתי, שינוי בקונספציה של מדינת ישראל. הגיע הזמן להתייחס בכנות לעקרון השוויון אזרחי בין הערבים ליהודים במדינת ישראל. כלומר, זה הצלע הראשון, שזה גם המנהיגות הערבית שאני אומר, שצריך באמת ליישר ככה עיניים ולהסתכל על הציבור הערבי בכנות ולהתעמת באמת עם מה שקורה בתוך החברה הערבית. אני לא יכול לדבר בו על זכויות אדם ועל שוויון ועל העצמת נשים ולאפשר לנשים לפיתוח הון אנושי, להתקדם, ואני חוזר הביתה ואני, כלומר, השיח הזה הוא לא שיח בתוך היישוב שלי. אני צריך להיות באמת באותו שיח שאני מקיים אותו כאן, אני מקיים אותו שיח בתוך הבית שלי, בתוך היישוב שלי, וזה צריך אומץ, כי בלי עימות מה שקיים בתוך החברה הפנימה, החברה הזאת לא תסע קדימה. בתוך מה שאני אומר, לא יכולה להתקדם קדימה, כי ביטוח הון האנושי בתוך חברה, לפי ההגדרה הספרותית, חופש בחירה, זכויות אדם, ידע. רק להסתכל פה, ואתה להסתכל על מה שנקרא על זכויות אדם ועל חופש בחירה, המבחן האמיתי של המנהיגות הוא באמת היחס לנשים. האם באמת השוויון הוא עיקרון בסיסי בתפיסת העולם שלנו? וזה לא חשוב איפה אני נמצא. אני נמצא עם ירון באולבן של היום, או אני נמצא בבית. וזה המבחן האמיתי שלי, גם כהורה, גם כבן זוג. האם אני מתייחס באמת המבחן האמיתי? נייר הלק של העמדות שלי, זה היחס לאשתי ולבת שלי. ולצערי, אני רוצה להגיד שהחברה, המדינה והמנהיגות הערבית לא עושים מספיק בשביל הדור הצעיר, בשביל לאפשר לאנשים באמת להתקדם. זה הנקודה הקריטית בעצם. אנחנו משתנים בהשכלה הגבוהה, פרופסור, רופא, עורך דין, רואי חשבון, המנהיגות הערבית הצעירה החליפה את המנהיגות המסורתית, אבל לצערי לא הפנימה את הערכים הדמוקרטיים בתוך החברה הערבית, והחברה נשארת בגרעין של החסמים העיקריים בתוך החברה. שני חסמים מרכזיים לצערי לא נוגעים בהם: תרבות מסורתית בניהול של המוסדות וראשי רשויות, וזה לא מתאים למה שנקרא שאתה מנהל מערכת ואתה מנהל ארגון אפקטיבי, ומעמד הנשים. מספיק להסתכל על הבחירות ברשויות מקומיות, מספיק להסתכל על עובדים בכירים בתוך הרשויות המקומיות. איפה הנשים? זה החסם המרכזי בכל תהליכי הביטוח ההון האנושי של החברה הערבית, בנוסף להרכב המסורתי, למרות שאני מלומד, ואני בוגר האוניברסיטאות, עם תואר ראשון, שני, שלישי, ואתה אומר, אני חוזר הביתה. עם איזה תפיסה אני חוזר? אני מול הממסד, אני מדבר על שוויון ועל זכויות אדם, זה אירוניה, ואיך אני מתייחס בפנים בתוך היישוב שלי? הגיע הזמן לאזור אומץ, ואין שינוי חברתי בלי עימות ערכי בתוך החברה הערבית. אבל זה לא פותר את הממסד הישראלי, מה אחריותו.
וזה הממסד. בדיוק הדבר שאני רוצה לשאול אותך בהמשך.
כן, הממסד, אז אתה נסתכל.
לגבי
כן.
התפקיד של המדינה, האם צריך איזושהי אסטרטגיה אחרת, אולי חשיבה אחרת על הדרך שבה מתמודדים עם אותן בעיות, איך המדינה עוזרת למגזר הערבי
ירון,
להשתלב יותר ולהצליח יותר?
כן, ירון, מה... אתה צעיר ממני, אני כבר, תשמע, אני עוד מעט, אתה מבין, אתה אומר, הזקנה מתקרבת, אבל גם הבגרות והבשלות. ואני מסתכל על החברה הישראלית מתוך אחת שאני אוהב אותה, ואני באמת חרד לה. ואני מסתכל שחברה, לצערי, תשמע, ימין, השיח הימיני הוא השיח השולט. ואני אומר לחבר'ה גם בתפיסת העולם שלי, של היהודים, לימין יש אג'נדה, למתנחלים יש אג'נדה ברורה, והם קובעים את השיח בתוך הממשלה, וגם משפיעים על ההחלטות. ואני אומר, השיח הזה וההחלטות האלה, ואנחנו נשארים בסלון, מצופים בזה ומסתכלים. אחרי 70 שנה, מעל 70 שנה של מדינת ישראל, הגיע הזמן להחליט לאן מדינת ישראל. מה הזה האזרח הערבי? מהו אזרחות מותנית? צריך לאפשר. צריך לאפשר בדיור, צריך לאפשר בתעסוקה. תסתכל על מה שנקרא באחוז העובדים בנציבות שירותי המדינה. בזמן אולמרט היה ככה לעלות. באמת עלה. משהו היום היה ב-6.2 משהו אחוזים, היום אני נדמה לי משהו מעל 10 אחוזים. אבל איזה תפקידים בכירים? כמה מנכלים יש במשרדי ממשלה? כמה סמנכלים יש? אז מה, אתה מעלה עובדים נשארים בדרג הנמוך? איפה הדרג הביניים? איפה הדרג הבכיר? תסתכל על הוועדות הארציות שדנים נגיד ביישוב הערבי. איפה הערבים שיכולים להביא את התמונה הנכונה בפני הממשלה ולהגיד חברים, הפער בין ערבים ליהודים, אני אומר שזה איום קיומי על מדינת ישראל. וזה לא חיזבאללה ולא חמאס ולא בתי. הגיע הזמן ככה לדבר אמת בכנות, מתוך אהבה, מתוך הערכה, ואני אומר לך שוב, השיח שלי הוא שיח באמת בשיח הכנות, ואני אומר חרד למצבה של החברה הישראלית, הפערים בין כל הקהילות הם פערים גדולים, אבל השסע הלאומי בין ערבים ליהודים הוא שסע באמת שיכול לא רק לאיים על מרקם החיים בתוך הציבור בכלל הערבי והיהודי בישראל, אלא הוא, אני לדעתי, זה באמת איום קיומי שצריך באמת, זה לא אינטרס של ערבים, זה אינטרס של מדינת ישראל, יש בו צעירים מלומדים, יש צעירים שמסיימים תארים גבוהים בטכניון באוניברסיטאות בישראל, ומחפשים עבודה, צריך לפתוח את השערים, צריך לאפשר לצעירים האלה באמת להתקדם ולהרגיש שהם שייכים בתוך המדינה הזאת.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך בקצרה לגבי הדור הצעיר שאתה מדבר עליו הרבה, על הסימנים החיוביים, מצד שני על הפערים שעדיין קיימים. האם שורש הבעיה, כמו שאני מבין אותך נכון, זה יותר במישור הסוציו-אקונומי ובתהליכים שקשורים בפרנסה, ביכולת להשתלב במסגרות, בין אם זה ממשלתיות או פרטיות, או שיש גם עניין אידיאולוגי שצריך לקחת אותו בחשבון, כדי להוביל להשתלבות גדולה יותר ולאמון רב יותר של בני הדור הצעיר במדינה.
תלוי איך אתה מתייחס לאנשים. הניסיון שלי, שאני אומר, אני הגעתי למכללה שהיא סמינר דתי, מתחת למסגד, ממש, עם אורח חיים דתי, עם ליבוש ברור לפי איך השריעה האסלאמית, של חלוקה של נשים, של גברים, וזה היה מעניק תעודת מורה. בכיר משרד החינוך. אני הבחנתי את המערכת, כתבתי דוח מאוד קשה, כיועץ ארגוני בהתמחות שלי, ואז אמרו, מוחמד, מה אתה בטריות? קח את המכללה. אני ב-2000, אני באמת לקח את המכללה הזאת, הפכה המכללה למוסד אקדמי ראוי במדינת ישראל. בתהליך היו מאוד התנגדויות. היו הרבה גרפיטי עליי, כתבו, בכבישים, אפילו ירו על הרכב. שאני באמת מחרחר את האסלאם בעצם, שאני הגשתי תוכניות הלימודים בכל, במתמטיקה, בחינוך מיוחד, בשפה העברית, בכל מיני תחומים, לא היו הערות מהמוסד להשכלה גבוהה בישראל. היו הערות על מה? על דת אסלאם ובצדק. קראו לי לשיחה, כתבו לי פסקה שאומרת שזה מתאים באמת למאה ה-17. אתה מוחמד, אתה רוצה, רוצים לעזור? איפה החינוך ביקורתי? איפה האומנות? איפה מה שאתה מאמין לרב תרבותיות? ואז אני אמרתי, וואלה, יש פה מייסדים, שייכים. אמרתי, אין, המסלול הזה חייב שינוי. ואז באמת אתה נכנס לתוך המכללה הזאת, בתפיסת העולם האומניסטית רחבה. סגל יהודי נכנס, נקלט, אמנם על כל דבר קשיים. אתה מלמד ריתם מוסיקה, מוסיקה בתוך המכללה, שזה, אתה מסיר את המחיצות בין נשים לגברים, ואז ההתנגדויות דוחות. ואני שואל למה, מה קרה? איפה האידיאולוגיה הלכה? הוא אומר שאתה מעלה רמת חיים של אנשים, אתה מביא השכלה, ואתה מביא פרנסה, והאישה חוזרת הביתה עם גאווה, ויש לה חשבון בבנק, וזה. הדברים לאט לאט, המכללה היא מיקרוקוסמוס של החברה הערבית. ואז אלה השותפים בתוך המכללה חוזרים הביתה, ואז שוב משנים, ואני אומר, כמו שאתה זורק אבן בתוך בריכת מים, השינוי מתחיל. ואני אמרתי, זה מודל ועוד ממקום שמרני, מסורתי, דתי, שאתה הופך את המוסד הזה למוסד אקדמי פתוח. הוא הפך להיות מרכז בינלאומי לדיאלוג, בין תרבויות, הופך להיות מרכז בינלאומי, אתה מבין, לשיח. ואז הוא גם איכותי, לא שזה וואלה מכללה אקדמית מתחתית, אנחנו מכללה הכי ממוחשבת במדינת ישראל. אנחנו קיבלנו את פרס האיכות ומצוינות במדינת ישראל, עד שיצחק רבין המנוע. זה אומר, המיעוט חייב להסתיין. בתפיסת העולם שלי, לקחת אחריות על עצמנו, ואז הפלונטר הזה שהערבים חיים בו, מצד אחד הממסד, מצד אחד החברה הערבית, קודם כל, אני אטפל בחסמים שקשורים לי. ואז, אני קלה מבקשת.
אז תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו באמת שמענו כאן הסבר מאוד מעמיק על מה שקורה בתוך החברה, גם במכללה, וכמובן על תהליכים שנמצאים בעומק היחסים שבין החברה הערבית בישראל לבין המדינה. בהמשך אתה תשתתף בפאנל שיעסוק במגזר הערבי, ואתם מוזמנים להמשיך לצפות בשידורים החיים מהכנס, באתר המכון וגם ברשתות החברתיות. אנחנו ממשיכים לעדכן.